רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום, אנחנו כבר בתוכנית 40 של מחשבת הבריאה, איזה כיף להיות כאן. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי, שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים, גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית, כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. היום איתי באולפן, דניאל בן ארי. דניאל, מה שלומך, דניאל?
מה ענייני, מה נשמע?
בסדר, טוב לראות אותך, טוב לשמוע אותך.
טוב לראות אותך, אחרי, טוב לראות אותך. ממש.
דניאל בן ארי, תלמיד ומורה דרך לטראסט ומוזיקאי של הנשמה. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. היום אנחנו נדבר על איך מתמודדים עם משברי החיים דרך שני כלים. האחד, העוצמה שבהרפיה מול משברי החיים, והשני, המוזיקה, ככלי לצמיחה רוחנית. שידור מאוד מאוד משמעותי וחשוב לכל מי שעובר עכשיו תקופה קשה, ובכלל, כדאי להכיר את הכלים האלה. אז למי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, הצ'אט פתוח עבורכם, אם יש לכם שאלות, אנחנו נקרא אותן בשידור. אבל לפני שנתחיל, דניאל בחר לנו שיר שבעצם הוא מבצע אותו. נכון, דניאל? אתה ואלה או אתה?
כן, כן, כן. אלה אשתי ואני כן, ביחד.
כן. אנחנו נשמע עכשיו את תפילה, ונדבר עליו אחר כך.
לא יראה כי אתה עמדי ואם אשחש של אור
זה שיר, אז כמו שאמרנו, זה שיר של דניאל. דניאל, אתה רוצה לספר לנו קצת על השיר הזה?
כן, בטח. השיר הזה נכתב יחד עם אשתי. כבר אני כתבתי אותו, ואליו אני מבצעים אותו, אלה אשתי. והוא נכתב, האמת היא, בצורה די מופלאה, שאם אנחנו מדברים היום על הכוח של מוזיקה ככלי לצמיחה רוחנית בזמני משבר, אז המוזיקה, השיר הזה נכתב יומיים אחרי השבעי באוקטובר.
וואה.
שישבתי על כרגלי לפני צאת שבת למדיטציה, שהמילים פשוט הגיעו של השיר. כמובן בלי הפסוק הראשון של דוד המלך, אבל השיר עצמו הגיע בבת אחת. והרגשתי שחסרה בו שורת פתיחה. ולא ידעתי מאיפה השורת פתיחה הזאת הגיעה, אבל הוא הלך איתי איזה חצי שנה. ויום אחד, אני יושב לי, קורא ביום שישי בערב ספר, שלפדע צדה את עיניי, משהו צד את עיניי בספר, בחלק של הספרי ילדים, שאני קורא לבנות שלי ספרים לפני השינה, ופתאום איזה ספר שם צד את עיניי, שספר שלא אמור להיות שם. מכל הספרים של הילדים, ספר אחד לא היה אמור להיות שם, זה ספר שנקרא בדרך הביתה. ושנכנסתי לספר הזה וקראתי אותו, זה ספר שירה שמעולם לא פתחתי אותו. אבל פתחתי אותו בדיוק באמצע, שהמשפט הזה מתהילים חיכה לי שם. גם כי ילך בגצר מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. ושאמרתי זה יהיה חוט מעניין לשלב אותו בתוך השיר הזה, כשלקחתי את הגיטרה והתחלתי ככה לנגן אותו, הוא פשוט ישב כמו כפפה ליד. והרגשתי שהיא פשוט חיכה. השיר חיכה לזה, לשורה הזו, ומאז תודה לאל, אנחנו מקבלים עליו עוד ועוד 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 הודעות תודה מאנשים שכותבים שהשיר הזה פשוט עוזר להם. עוזר להם בכל השנתיים האלו. אנשים שסיפרו לי שבזמן ההתקפות של איראן, הם היו רצים עם השיר הזה לממד ושומעים אותו
וואו.
בריפית. כי הוא העניק להם פשוט כוחות. ואנחנו, רק אתמול קיבלתי הודעה ממישהי שקמה בבוקר ושמעה את השיר הזה בראש שלה, נכנסה והקשיבה לו. אז זה פשוט מרגש לשמוע את זה, זה מדהים ומרגש, וזה זכות גדולה מאוד.
ממש, וואו. אנחנו ככה נחצנו לאמצע, אבל בדרך כלל אני שואלת את כל
כן,
המרואיינים.
וואו.
אנחנו ישר נכנסנו לזה, ויש לי כל כך הרבה להגיד גם על השיר, וגם על על האיך, כל התהליך הזה של הכתיבה, איך הוא קורה, ואיך, איך, כאילו, איך מסר שאפשר לדבר עליו שעות, בעצם, ככה מצומצם לתוך שיר אחד ומשפיע על כל כך הרבה אנשים. אבל לפני זה, דניאל, בוא, אני אומנם מכירה אותך כבר המון המון שנים, למעשה כבר 9 שנים, אם לא יותר.
מטורף, איך הזמן עבר מהר.
ממש. בוא ספר לנו קצת על עצמך, על המאזינים שלא מכירים אותך.
יאללה, סבבה. שמי דניאל בן ארי, וכפי שהצגת אותי, אני באמת תלמיד דבר ראשון, ולאחר מכן אני מורה לטראסט. אני מרגיש שבשביל זה הגעתי לפה, ללמוד וללמד טראסט. ואני מורה דרך במקום הזה, וגם, לא פחות חשוב, לפעמים גם יותר חשוב, גם מוזיקאי, אבל מוזיקאי של הנשמה. וב... 10 שנים האחרונות, היה לי את הזכות לגעת בחיים של הרבה מאוד אנשים, גם בארץ וגם בחול. שם גם אנחנו הכרנו, רחלי.
נכון.
מה שזה הרגשתי, כאילו ביום אחד איזה סוג של שליחות פשוט נפתחה בפניי, והחלטתי להתמסר לשליחות הזו, ולעזור לאנשים שמרגישים שיש להם מסר חשוב להביא לעולם, שליחים, שליחות, לזקק את המסר שלהם, את השליחות שלהם, וגם לתת להם את הכלים ללכת, גם שהדרך היא ממש לא ברורה, ויכולה גם מאוד להפחיד. ובשנים האלו, אלפי אנשים, באמת היה לי את הזכות ככה ללוות, יחד, לא לבד כמובן, עם צוות של אנשים מדהים, שתמיד היה איתי. וזה צד אחד. והצד השני זה שהמוזיקה תמיד הייתה שם. אבל אני מרגיש שרק בשנה האחרונה, וביתר סט רק בחודש האחרון, אני מרגיש שאני באמת מתחדר למוזיקה, ולשליחות שקיימת שם במוזיקה.
שזה מדהים שאתה מחבר אנשים לשליחות, אבל לקח כן. לך זמן להתחבר לשליחות. אני חושבת שהשליחות היא בעצם... הרבה רגעים של חסד. אני חושבת שהשליחות זה לא רק דבר אחד שאנחנו עושים. אני אספר מהצד שלי, אני חושבת שזה מעניין לראות גם מהצד השני, שבעצם הגעתי אליך במקרה, כמובן שאין מקרה אדוני רקם. ואז הייתי מאוד מבולבלת. זה שאומרים, אני אחבר אותך לשליחות, זה ממש ממש לא פשוט. לא, היה לי שום מושג. פשוט הלכתי, זה נשמע לי טוב והלכתי. לתוכנית שלך שהייתה בזמנו, הייתה חלוצי המהפכה. וככה תוך כדי התוכנית פתאום שמתי לב שיש לי מסר לעולם ובעצם חשוב לי להעביר אותו. תבין באיזה שלבים מוקדמים פגשת אותי, זאת אומרת עוד לא היה ברור לי מה אני עושה. אני בדיוק עזבתי את ההייטק אחרי 14 שנה והייתי ככה גיששתי בעולם של העיצוב פנים וקצת בעולם של הקוונטים, קצת קבלה, ולא היה לי מושג בדיוק מה אני עושה. באתי כדי לקבל איזשהו כיוון, אולי להכיר אנשים חדשים, יהיה נחמד. זרמתי, מה שנקרא, וממש מצאתי את השליחות שלי שם. בעקבות התוכנית הזאת פתחתי את הקהילה הקוונטית, פגשתי את השותפה שלי, שהיום מונה 10,000 איש.
וואו. מדהים.
ואתה יודע, הדברים מתגלגלים, עושים סרטונים, וזה הפך לעסק, וזה הפך למשהו הרבה יותר רחב, כי היום אני נמצאת גם בספוטיפיי, והנה, אני כאן ברדיו. אז יש לי את ההזדמנות והזכות להשפיע על אנשים, ובעצם לגלות להם עולמות, שזה מה שאני אוהבת. והכל התחיל שם. התחיל באותה נקודה של בעצם לזקק את מה המסר שלי לעולם, מה השליחות שלי, ואני חושבת שזה משהו שאתה עושה בקלות, אבל זה כל כך חשוב לאנשים, זה כל כך ייחודי. אז תודה לך.
וואו, תודה, תודה למילים האלו. ממש תודה, מרגש.
ממש. אז אנחנו ככה פוגשים אחד את השני לאורך החיים, גם כתבתי עליך בספר שלי, לא נגלה לצופים איפה, אבל יש פרק שלם שמוקדש לאיזשהו אירוע שהיה לך. וככה, לפני שאנחנו ניכנס לכלים עצמם, מה שרציתי להגיד לגבי השיר, אולי אנחנו נתחיל דווקא מהשיר, שבעצם השורה הזאת, גם אם אלך בגי צלמוות, זה נלקח מתהילים פרק ממגימל, וכל כל הפרק הזה הוא בעצם פרק נהדר, תנחני על, על מי מנוחות, ותרביצני בנאות דשא, בוא תשכיב אותי עכשיו על הדשא, ורק תיתן לי לאכול, ותערוך שולחן לפני צורריי. זאת אומרת, כל הפרק הזה מדבר על גן עדן, שהבורא בעצם יעשה לנשמה שיורדת הנה גן עדן, ורק השורה הזאת היא שורה שהיא מפחידה נורא, והיא שורה שבעצם מדברת ממש על משברים, על משברים של החיים שאנחנו עוברים בגי צל מוות, וזה לא סתם נקרא צל מוות, זה צל של המוות. זה המקום, באמת יצא לי לחשוב על זה, כי אני קוראת הרבה את הפרק הזה ככה, בשביל, אתה יודע, שעוברים משברים בחיים, אז הפרק הזה הוא פרק נורא עוצמתי, כי הוא פרק שמחבר אותך לתקווה ולטוב, ולזה שבאמצעות אמונה, מה זה טרסט? זה אמונה. באמצעות אמונה אתה מתחבר לגן עדן למשהו שהוא טוב יותר, ומשהו שהוא עתיד ורוד יותר, ופתאום יש את השורה המפחידה הזאת, גם אם ילך בגי צל מוות, שזה באמת התחתיות, זה עומק של מקום שאתה רק, יש לך את הצל של המוות עליך. ואז מה קורה כשיש צל של מוות עליך? אין לך מה לעשות, אתה רק צריך להתפלל ולתפוס במשהו. אז זה שיר מעולה ככה לפתוח את התוכנית, ובוא נדבר קצת על משברים של החיים. מה המשמעות הרוחנית של משבר, איך זה נראה מבעד לעיניים של הנשמה, מה שרצינו לדבר עליו היום.
אז אני רק אגיד לגבי השיר הזה, שאמרתי מקודם שרק בחודש האחרון אני באמת מרגיש שאני מבורבר יותר ויותר לשליחות במקום הזה של המוזיקה. וזה לא סתם שהשידור שלנו מתקיים היום רחל. וזה גם עבורי, זה לא סתם שזה פרק מספר 40. כי 40 זה מספר שהוא של תבונה, נכון? זה מספר שמייצג חוכמה וזה מייצג התפכחות. זה לא סתם מספר, עבורי לפחות. אני יודע שגם ביהדות זה מספר רב משמעות.
כן, זה האות מם.
האות מם.
כן.
ואתמול,
ממש אתמול. היא מייצגת את ספירת חוכמה, ממש.
ואתמול, כחלק מהמדיטציה, אני כל יום עושה לפחות שעתיים מדיטציה, שחלק ניכר מתוך המדיטציה זה סוג של ויזואליזציה, כלומר סוג של דמיון. ואתמול ראיתי שכל מה שקשור לגבי המוזיקה, ספציפית במוזיקה, לא קשור אליי בכלל.
מה זאת אומרת?
מעניין, נכון? מסקרן.
כן? אתה כבר עוסק בזה המון זמן, אתה... הייתי אפילו בהופעה שלך, זה היה משהו אחר. וצירפת גם את אשתך, את אלה.
נכון.
איך זה יכול להיות?
זה שגם עבורי זה הפתיע אותי, כלומר לא באמת הפתיע אותי, כי התבשלתי לקראת הגילוי הזה. אבל אתמול ראיתי את זה בצורה מדורה וגם הרגשתי את זה בלב, שהשירים האלו הם בכלל לא שלי. הם לא שלי השירים האלו. השירים האלו הם של אור אין סוף, הם של הבורא, הם של החיים, כל אחד עם המערכת אמונות ועם הטרמינולוגיה שנכונה לה או לא, אבל השירים האלו הם כלל לא שלי. וכל עוד יש לי האחזות בשירים האלו, וכל עוד בתודעה שלי יש לי אפילו גרם של אגו בכל מה שקשור לשירים האלו, הם לא יכולים להגיע למי שהם אמורים להגיע.
וואה.
כן. והדבר המופלא בזה, שהמוזיקה, כמו שאמרתי, היא כלי לצמיחה רוחנית, שהיא פה מלמדת אותי, שאם יש לי רצון שהמסר הזה יגיע לכמה שיותר אנשים בגלל התגובות שאנחנו מקבלים עליו, אז הדבר שעליי לעשות הוא לבטל את האגו שלי לחלוטין ולהבין שכל מה שאני עשיתי זה לצנר את השיר הזה. הייתי צינור פתוח כדי לקבל את השיר הזה וגם לעשות את הפעולות כדי להוציא אותו החוצה לעולם. כלומר, היה פה הרבה פעולות, זה לא רק לקבל, היה פה גם הרבה כסף, גם הרבה כסף הושקע בזה, אבל עדיין, זה לא משנה. השיר הזה הוא לא שלי. הוא לא שלי. הוא עבר דרכי, וכרגע כל מה שעליי להזכיר לעצמי, זה שכל הפעולות אמורות להיות מכוונות, כפי שלמדתי מהספר שלך ביתר עוצמה, שזה לשם שמיים. ואני זוכר מהספר שלך גם את התמונה הזאת של החץ וקשת שמכוון כלפי מעלה. ולא חץ וקשת שמכוון כלפי מטרה, כי בדרך כלל שאנחנו חושבים על חץ וקשת, זה חץ וקשת שמסומן כלפי מטרה מסוימת. שזה אחלה, זה טוב, אבל לא פעם זה מטרות של האגו. אבל כשאנחנו מכוונים מטאפורית כלפי מעלה, ומבטלים, אבל באמת מבטלים, עושים עבודה, זה לא פשוט, עושים עבודה על המקום שלי ומה מגיע לי, אז היצירה הזאת שעוברת דרכנו, היא יכולה להגיע בפשטות לאיפה שהיא אמורה להגיע. ואתמול ראיתי את זה, הרגשתי את זה בלב, וזה לא יפתיע אותך שאומנם זה היה יום שבת ואני עם טלפון סגור, אבל שפתחתי את הטלפון, אז קיבלתי הודעה סופר מרגשת לגבי השיר, בערך דקה אחרי שקיבלתי את התובנה הזאת, שזה מי שכתבה לי שזה בדיוק אבל בדיוק אבל בדיוק מה שאתה אמורה לשמוע, הגיע אליה.
מדהים.
אז זו התובנה, וזה נק, זה גם קשור אלייך ב...
וואו, ממש רגשת אותי. כתבתי את התובנה הזאת לגבי הפסוק, זה בעצם משהו שירד לי, איזשהו חיזיון שירד לי לגבי הפירוש של הפסוק, יהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו הוא, שבעצם אנחנו אמורים, זה פסוק שמדבר על כוונות, איך אנחנו מכוונים את המעשים שלנו פה בעולם הזה, וכדי שהנועם של השם יישב עלינו, השלווה, תחשבו מה זה שלווה, זה בלי דאגות, בלי שום דבר כזה שישב עלינו, אנחנו צריכים בעצם לכוון אליו, לא רק לכוון למטרה, אלא לכוון אליו, כי הוא יוריד את זה בדיוק לאן שזה צריך להיות, בדיוק לאוזן שצריכה לשמוע את זה, בדיוק למקום הנכון, וזה בעצם השליחות שלנו. אנחנו צריכים להיות רק הצינור, רק הצינור, ואז זה עובר דרכנו ומגיע בדיוק לאן שצריך. איזה תובנה לפני, איזה שילוב.
ממש.
שיתוף
ממש,
פעולה.
ממש, ממש. והמוזיקה, הדבר שגם דיברנו על זה לפני זה, שאני באמת, הרעיון הזה מרגש אותי, מאוד מרגש אותי הרעיון הזה, כי זה פעם ראשונה באמת, אבל באמת, שאני יכול ככה לדבר על החיבור הזה בין מוזיקה לבין צמיחה רוחנית, דווקא בזמני משבר. ומוזיקה, זה לא רק הריפוי של הבן אדם שמעביר את המוזיקה. המוזיקה בעיקר זה כלי טרנספורמטיבי למי שמקבל את המוזיקה. וכשדיברנו היום בצהריים, אז אני חושב שזיקקנו למה. למה מוזיקה היא כלי טרנספורמטיבי כל כך רב עוצמה? ואחת הסיבות המרכזיות זה ששיר זה שליח. שיר זה פשוט שליח שמגיע לחיים שלנו. אבל גם ספרים הם כמובן שליחים רבי עוצמה שמגיעים לחיים שלנו. העניין שההבדל הגדול בין שיר לבין ספר, דבר שם שהוא מזוקק, הוא קצר. קצר, קצר, קצר. יש שם מלאכה, מלאכת אומנות של זיקוק המסר לכדי כמה שורות.
נכון.
הדבר השני שהוא לא פחות חשוב.
שאפשר לדבר עליו בהרצאה שלמה של שעה, שעות לוקח לדבר על דברים, בסוף בא שיר מזקק את הכל, הנה.
ממש. והדבר השני זה שהמסר ניסה על גבי מוזיקה, על גבי רטטים של המוזיקה. ומחקרי מוח מראים את זה בצורה הכי ברורה שיש, עם אין ספור מחקרים, שלמוזיקה יש יכולת לחדור אל תת המודע שלנו ככה. כמו שריחות, נכון? ריחות שאנחנו מרחים ריח מסוים, זה ישר זורק אותנו לאיזה זמן בעבר, כלומר תת המודע שלנו מופעל במיידית. מוזיקה עובדת בערך, כמובן במנגנונים שונים לגמרי במוזיקה, סליחה, במוח, אבל על אותו רעיון. אז המסר הזה, גם מסר, תחשבי, מסר שנכתב באמת ממקום מאוד גבוה, או ממקום מאוד מחובר, או עם הרבה מאוד כוונה, שהוא ניסה על גבי הרטט של המוזיקה, הוא מגיע ישירות ללב, או לתת המודע של הבן אדם, ומחולל שם שינוי.
וואו,
וזה,
זה מדהים.
לפי דעתי, מטריף, זה מדהים,
ממש.
זה מרגש,
כי
וזה...
למוזיקה יש תדר, ממש. למוזיקה יש תדר. ואז התדרים הם בעצם משפיעים עלינו. אנחנו יודעים שאפילו תדרים של מוזיקה קלאסית, לדוגמה, ממש מחקרים מראים איך מוצרט, ואל תתפוס אותי במילה, כי אני לא זוכרת okay. בדיוק את המחקר, אבל הראו שמוצרט משפיע על הכבד. בטהובן משפיע על הכליות. ממש הראו איך כל אחד ואחד מהמלחינים הוא כיוון לאיבר מסוים, וברגע שמשפיעים את האיבר הזה, הוא מעלה את הרטט שלו, הוא עושה דברים טובים. הוא ממש יכול לרפא. אז למוזיקה יש גם את התדר שלה, אבל גם את המשמעות של המילים, בגלל שהמוח שלנו עובד בצורה אסוציאטיבית. זאת אומרת שאם יש נושא מסוים, מיד קופץ לנו ההקשר. ולכן כאשר אנחנו שומעים מסרים ברדיו, או בכל מקום אחר, בספוטיפיי, ביוטיוב, אנחנו פשוט מקשרים את זה לדברים, אירועים שהם קשורים אלינו, על מה שעכשיו המוח עובד עליו, מה שאנחנו עכשיו עוברים, ולכן זה מהווה מסר עבורנו. כי מי ששולח בעצם את המוזיקה, מי ששולח את הבן אדם להקשיב, זה בעצם ההדרכות הגבוהות שלו, בורא עולם. תקשיב, יש לך פה משהו, הרי אנחנו יודעים שהעולם הזה, זה חלום, לא באמת קיים, אז מה כן קיים? התדרים והאנרגיה והתודעה. והתודעה שלנו יודעת להתכוונן על מסר, והיא יודעת בעצם לשלוף ממנו את מה שנכון לנו. וזה מדהים, זה מדהים, במיוחד דיברנו על זה לפני השידור, איך בעצם אני שנותנת הרצאה שלמה של שעה, שעתיים, שלוש, ואז בא איזה שיר שמזקק את הכל וזהו. איך עושים את זה? איך מזקקים את זה?
איך מאפשרים לשיר להגיע?
אתה בעצם אומר שהשיר מגיע. אתה אומר שאתה לא מזקק את זה, אתה לא יושב ומסכם כמו סיכומים בהיסטוריה.
אז האמת היא זה גם וגם. האמת היא זה גם וגם. כי בשיר הבא שנשמע יותר מאוחר, זה שיר שכתבתי אותו לאשתי, שהתחתנו גם שרתי לה את זה מתחת לחופה, את השיר הזה. ואת השיר הזה הוא שיר שגם אותו המילים פשוט הגיעו, אבל נגיד אותו לקח לי לזקק במשך, אני חושב, כמה חודשים. כי... היופי הוא, וזה אומנות כל כך יפה ועדינה, זה שאתה שם לב לכל מילה ומילה. עכשיו, אני יכול ללכת עם שיר ימים, שהוא ירוץ לי בראש, ולפתע פתאום יש את המילים הנכונות שמתלבשות להם יחדיו, ואתה מרגיש פשוט קסם בתוך הגוף. עכשיו, אני יודע שאת בקיאה מאוד בכל מה שקשור לאותיות ולמילים ולקדושה שקיימת שם, ולא רק לקדושה, לעוצמה שקיימת, גם בתוך מילה עצמה, גם בתוך אות, וגם בין חיבור בין מילים. ולכן שיש מילים שמחוברות יחדיו, ובאמת הבן אדם שיש לו את הזכות ככה להעביר דרכות למילים האלו, מחבר אותם, אז אני מתחיל להבין שיש פה סוג של קודים. יש פה קודים שמופעלים. ושאני נגיד יוצר, אז תמיד יש תמונה, תמיד יש תמונה של ג'ון לנון מול הפנים שלי, תמיד. תמיד הוא נמצא שם.
למה ג'ון לנון דווקא?
כי ג'ון לנון הוא שילוב מבחינתי אולטימטיבי של שירים אלמותיים שנגישים לכולם. כלומר, זה לא שירה מקודשת, אבל הם אלמותיים. ולפי דתי הוא היה אחד הצינורות, אני לא יודע אם הוא היה מודע לזה כל כך. הוא היה באדם רוחני, אבל הוא, לא, הוא גם היה מאוד מאוד ציני. אבל היה משהו ביכולת שלו להתחבר לאמיתות. לאמיתות שעד היום אנשים שומעים את השירים, של הביטלס וספציפית של ג'ון לנון, והרוח שלהם מורמת. אם את חושבת על All You Need Is Love, או את חושבת על Imagine, או את חושבת גם על שיר, או על שיר אפילו כמו Help, כן, של הביטלס, אלה שירים אלמותיים. ובגלל זה הוא תמיד נמצא שם, בחדר היצירה שלי. הוא מעניק לי המון 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 השראה באלמנט הזה.
שזה יפה, זה משהו נצחי. שזה משהו שבאמת, כשאנחנו לומדים, בעצם הספר שלי מדבר על ערכים, מה שהרב נווה קורא, ערכים אוניברסליים, עמידות של הנשמה. והעמידות שכיוונתי בהן, הן העמידות הנצחיות. אהבה תמיד תהיה רלוונטית, חסד תמיד יהיה רלוונטי, גם גבורה, שזה המקום שממנו צומחים משברים, תמיד יהיה רלוונטי. ומתוך זה, אנחנו בעצם מתחברים למשהו שהוא אלמותי, שהוא מעל זמן ומקום, שזה בעצם הנשמה, כי הנשמה היא מעל זמן ומקום, אז זה תמיד יהיה רלוונטי. לא משנה באיזה תקופת חיים, ולא משנה באיזה זמן, וככה גם השירים, כנראה, תמיד רלוונטיים.
אני קורא לזה יצירה נצחית.
יצירה נצחית.
יצירה נצחית. ויצירה נצחית היא, איך יודעים שיצירה היא נצחית? אחת הדרכים לגלות זה שעובר דור ועוד דור ועוד דור ועוד שנים ועוד עשור ועוד עשור ועוד עשור, ואנשים עדיין מצליחים לקבל תקווה ועדיין מצליחים להתחזק כתוצאה אם אנחנו מדברים על שיר, על שיר שנכתב בתקופה שהיא בכלל, לצורך העניין, לא קשורה לתקופה שאנחנו נמצאים בה היום. אם אני חושב על התקופה שבה אימג'ן נכתב ב-1971, לעומת 2025, כל כך הרבה השתנה בעולם.
ממש.
כל כך הרבה השתנה בעולם. אבל היום את רואה ילדים קטנים ששרים וגם מנגדים, מנגדים, מנגנים, אימג'ן. רואים את זה, ילדות, אני ראיתי ילדה בת 3 בזה טיק טוק, שפשוט מנגנת את אימג'ן. למה? כי זו יצירה נצחית. למה? בגלל האור הזה שעבר דרכו, היה אור אלמותי. והאור הזה יש ביכולתו לחזק ולהעצים אנשים בזמני משבר, לא משנה איפה בעולם, ולא משנה מתי בעולם, יש שם קפסולה של אופטימיות, שעושה את העבודה. תמיד.
וואו, איזה עוצמתי זה.
כן,
אז
ממש.
עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר, אנחנו בעצם נצא לשיר "אני מוכן", ואחר כן. כך תסביר לנו על מה הוא נכתב, ומה המשמעות שלו.
יאללה, סבבה.
ימים אלו הם ימי דיוק, זמני שינוי.
איזה שיר. רוצה לספר לנו קצת על השיר, דניאל?
וואלה, בטח, כן. זרק אותי לחתונה של אשתי ושלי.
הייתה מדהימה.
מתחת לקופה שרתי לה אותו. אני לא שמע אותו לפני, הפתעתי אותה. התאמנתי בסתר שלא תשמע אותי שר אותו. אבל השיר הזה הוא ממש... וואו, זה פשוט קפסולה שעזרה לי להתמודד אל מול 12 שנים של לבדות, שהייתי בן 25, הייתה לי חברה, שאהבתי אותה אהבה לא בריאה, אהבה עם הרבה נזקקות, וכל הערך העצמי שלי היה איפשהו בקשר הזה. והקשר הזה הסתיים בכך שבבגידה שגיליתי שהיא בגדה בי, וכתוצאה מכך כל הערך העצמי שלי, וואו, פשוט נזדק. ובמשך 12 שנים, למרות שמאוד מאוד רציתי זוגיות, לא הצלחתי להתגבר על הכאב הזה בלב. וזה זמן כבר שהחברים מתחתנים, והחברים מביאים ילדים, ואתה מגיע לאירועים חברתיים שאתה לבד, כל הזמן אתה לבד. ויום שישי אתה כבר כל כך רוצה להיות עם מישהי או עם מישהו. אבל זה לא קורה. וזה לא שנה, שנתיים. 12 שנים, רחלי, זה הרבה זמן.
כן, קשה.
קשה. ועדיין, זה מצריק, אבל אני עדיין חולם, לפחות פעם אחת בשבוע, לפחות פעם אחת בשבוע, אני חולם על התקופה הזאת.
וואו.
שאני כל כך בודד. מרגיש באמת בדידות מאוד מאוד גדולה. זה הגיע למצב שאני כבר לא יוצא לדייטים, וכבר מתחיל לאבד איפשהו את התקווה. ואז קיבלתי את המילים של השיר הזה. וזה הגיע מזה ש... אני מאוד מאמין בדמיון, מאוד מאוד מאמין בלהעביר את עצמי תהליכים של דמיון, מתוך הבנה שהדמיון הוא הרחם של המציאות, ולהבין שאני הבורא של חיי, ואני המקור של חיי. וישבתי, זה היה, אני זוכר, זה היה בפורים, וישבתי בחדר, ואמרתי, אין לי מה לצאת. אין לי מה להתחפש. פשוט עשיתי מדיטציה עמוקה. וראיתי חיזיון שלי בחתונה, וראיתי את שנינו רוקדים ביחד סלו. ואני זוכר את עצמי, עוצם את העיניים ומחזיק את הגב שלה, ומצליח להרגיש בסמלה של קלה, יש לה מרקם אחר לסמלת קלה, יש לה כזה. ואני זוכר את עצמי שם רוקד איתה, ומתחיל לבכות. משהו בלב נפתח, באותו שנייה משהו בלב נפתח. עברתי למציאות מקבילה. היום אני יודע שזה מה שהיה. עברתי למציאות מקבילה. שבה יש מציאות שאני לא לבד. שבה יש מציאות שהלב שלי שלם. וגם ראיתי לנגד העיניים שלי שיש כפכפים, ליד המיטה, שלי שהם לא שלי. ראיתי את זה. כפכפים של מישהי יותר קטנות, כן?
איזה מרגש זה, דניאל. וואו.
כן, אמת.
יש בתוכנו מה שנקרא כוח המדמה, וכוח המדמה בעצם עוזר להגשים מציאות, ממש. ובעצם למשוך אלינו את אחד התסריטים שהבורא כבר ברא עבורנו, וצריך באמת, באמת אמונה נורא נורא חזקה, במיוחד שאתה נמצא בגי צלמה, ואתה נמצא במקום של משבר. בעצם כל מקום של משבר הוא מקום שמקושר עם פחד נורא עמוק. הרבה פעמים זה פחד שקשור איכשהו למוות. בסופו של דבר שאנחנו חופרים וחופרים בפנים, של להיות לבד זה שווה מוות או דברים כאלה. ודווקא שם אנחנו צריכים את התקווה. בגלל זה כל כך רלוונטי הפרק הזה בתהילים, וזה כל כך רלוונטי למצוא את הבית של הלב, וזה פשוט הכל מדויק פה, כל מילה פה מזוקקת ומדויקת של השיר. תודה שחלקת את זה איתנו. תודה.
אני חושב שזה חשוב לחלוק את זה, וככה שצמתי את העיניים וקשבתי לשיר, אמרתי, מה, אני אחלוק פה שבגדו בי, כאילו, זה... אין לי מושג מי מקשיב, מי יראה, מי יצפה, אז אמרתי, ברור, כאילו, עוד פעם, כי זה לא שלי. זה לא שלי, זה לא שלי, זה לא שלי, זה לא שלי. כל מה שאנחנו עוברים, בסופו של דבר, זה כמובן עבור הצמיחה והתפתחות שלנו, אבל זה עבור הקהילה. ואם אני לצורך העניין קיבלתי תובנה או כלי, או אני רואה מה באמת עזר לי להתגבר על 12 שנים של לבדות, זה חובה מוסרית לחלוק את זה. זה חובה מוסרית לחלוק את זה, ואמן, אמן, אמן, והמילים האלו יגיעו למי שאמור כעת לשמוע את המילים האלו.
במיוחד שאנחנו בעידן של נפרדות, אנחנו בעידן שנורא קשה להכיר, שמכירים דרך אפליקציות עם ימינה, שמאלה, ופוסלים נורא מהר, ויש ממש בעיה. אנחנו במקום של 9 מיליון איש כאן, ו9 מיליארד איש בעולם, ועדיין אנחנו מרגישים לבד. ואני חושבת שזה אחד השיעורים הגדולים, איך יוצאים מהלבד הזה, איך יוצאים מהמשבר הזה, איך קמים, איך מאמינים, איך חוזרים להאמין.
נו, מה את אומרת לגבי זה, רחלי? מה קופץ לך לראש?
תראה, מהניסיון שלי כמטפלת וכמרצה, זה באמת להאחז בשביב של תקווה. להאחז בכל דבר שאנחנו יכולים, כי יש את הספר הזה, אדם מחפש משמעות, שכתב אותו, שכחתי עכשיו את השם שלו, נכון, ויקטור פרנקל, והוא כתב איך בשואה, בן אדם שעבר שואה, הדבר הכי חשוב שיש זה התקווה. כי אלה ששרדו זה אלה שהאמינו שהם יצאו מהמחנה. ואלה שלא שרדו זה אלה שלא חשבו שהם יראו אור יום. אז להיחס בשביב של תקווה, להרים את הראש ולהגיד, היום רע לי, היום קשה לי, היום אני מסתכל למוות בעיניים, אבל מחר יהיה יותר טוב. וגם אם לא מחר, אז מחרתיים, מתי שהוא יהיה יותר טוב. וזה נקרא למשוך אורות מהעתיד. וזה, אני מדברת על זה המון, על הכוח של התקווה, על הכוח של האמונה, כי מה זה אמונה בסופו של דבר? אמונה זה להאמין במשהו שלא נמצא פה, שאנחנו עדיין לא רואים. אנחנו לא רואים אותו. ומה שקורה, שאנחנו נמצאים בעומק של המשבר, אנחנו מאמינים שזה כל מה שקיים. וזהו, כי זה מה שאני רואה, זה המציאות, וגמרנו. והדבר העצוב זה שאנשים גם מאמינים שהמציאות זה, אתה לא מציאותי כשאתה מסתכל על משהו אחר, שאתה מסתכל על החלומות שלך, שאתה מסתכל על העתיד שלך. זה לא מציאותי. מציאותי זה לראות את הדברים שחורים. זה לשים את המשקפיים בדיוק ההפך מהאופטימיות, האלה שרואות שחור, שחוזות את מה יקרה לא טוב, כל אלה שמנבים את מה יקרה לא טוב, זה נקרא להיות מציאותי. אבל מי אמר? המציאות יכולה להיות קסם, היא יכולה להיות חלום, היא יכולה, אנחנו נצא מזה. גם מניסיונות העבר מראים שגם כשנכנסנו למשבר, אנחנו קמנו. אז דווקא האסטרטגיה הזאת של להיחס במה שיש, מה שעושה לך טוב, אם זה תהילים, אם זה שירים, הרי כל הדברים האלה זה תדרים, זה דברים שהבורא השאיר כאן חוטים בעולם, כדי שאנחנו נוכל להתחבר חזרה אליו. לראות מעבר למטריקס הזה, לראות מעבר לסיפורים של החיים שלנו, אנחנו קוראים לזה לראות מעבר לדרמות של החיים שלנו, לראות מעבר לזה, לראות את הטוב. ואני בטוחה שהמשבר הזה בנה אותך, הוא בנה לך כלים בעצם להנהיג קהילות שלמות, להנהיג אותם ולחבר אותם חזרה, נכון?
הוא גם עזר לי מאוד כן, קודם כל, כן. ואגב, אני ממש מרגיש שזה ככה, את מדברת, ואני מרגיש שזה מגיע ממעמקי הקרביים שלך. אני מרגיש שהמסר הזה כעת מגיע.
ממש.
זה מאוד מורגש, שאת לא כאילו מתקלמת משהו, אני מרגיש שאת כאילו מתכוונת לכל מילה ומילה. וזה מדהים. וכן, הכלי הזה, המשבר הזה, שאגב, משבר, את יודעת מה פירוש המילה משבר?
משבר?
יש לו הרבה פרשנויות, אבל אחת הפרשנויות של המילה משבר, זה הכיסא של היולדת.
נכון. זה קשור ללידה.
זה מדהים.
נכון.
טורף, שזה הכיסא של... איפה שהיולדת יולדת, נקרא משבר. אז כאילו, חיים חדשים, תולדה חדשה, התחלה חדשה, הכל נמצא שם, רק חשוב לזכור שברגעים אלו שזה באמת נראה שאין תקווה, זה בדיוק הרגע, זו בדיוק השנייה,
שהכל יכול להתפתח.
לחזק, לחזק ולו בפרומיל אחוז את שריר הטרסט. כי אם שריר הטרסט נבנה שם בפרומיל אחוז, הוא אחרי זה שיהיה לנו קצת קשה או בינוני קשה בחיים, אנחנו נעבור את האתגרים כל כך הרבה יותר בקלות. כלומר, יש ברגע הזה, בשנייה הזאת של the dark side of the soul, הלילה החשוך של הנשמה, שכולנו עוברים אותו. בטח במדינה שלנו.
מה זה אומר הביטוי הזה? אני כל הזמן נתקלת בו. מה זה אומר?
The dark side of the soul?
כן.
יש לזה הרבה פרשנויות, אבל אחת הפרשנויות שאני יותר מתחבר אליהן, זה שיש תקופות, יש מצבים בחיים, שבהם אתה, 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 אתה מאוד, 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 מאוד רחוק. אתה מאוד רחוק ממי שאתה. אתה מאוד רחוק מהדרמה שלך, מהייעוד שלך, ממה שבאת לעשות פה. אתה מאוד רחוק, זה יכול להיות, אתה מאוד רחוק, אגב, מהבן זוג הנשמתי שלך. אתה מאוד רחוק מההורים שלך. אתה מאוד רחוק ממשהו שהוא מאוד מאוד חשוב לך. ובמקום הזה יש עצבות מאוד גדולה. יכול גם תחדוך, אפשר גם להגיע למקום של דיכאון. אבל המקומות האלו, שאנחנו מאוד 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 רחוקים, עולה למטאפורה מטורפת. זה כמו לצורך העניין, תחשבי שיש שעון, בסדר, שעון של פעם, שעון אנלוגי, ושאנחנו נמצאים בספרה אחת, אנחנו אחד עם הנשמה שלנו. אבל שהמחוג, שיש את המחוג אחד שירות כלפי מטה והוא מגיע לספרה 12, אנחנו הכי רחוקים מהנשמה שלנו. הכי רחוקים, נכון? זה the dark side of the soul. זה הלילה חשוך. שהמחוג אחד נמצא ב-12, מחוג אחד נמצא ב-1. 1 ו-6, שאנחנו, שהוא נמצא ב-6, אנחנו הכי רחוקים. אבל אז מה הדבר הטוב? שאנחנו מתחילים עכשיו לעלות כלפי מעלה עוד הפעם.
נכון. אני ממש עולה לי, ממש עולה לי שאנחנו יורדים עד למטה, עד לתחתית. הגענו לתחתית, זהו. אין לאן לרדת יותר, זהו. עכשיו זה רק לעלות, וזה לטפס למעלה. זה למשוך את עצמנו למעלה, ומתוך המשיכה הזאת אנחנו בונים שרירים, אנחנו בונים את עצמנו. אנחנו קוראים לזה גם פירוק והרכבה. שאנחנו בעצם משהו נשבר בנו. אבל משהו נשבר בנו, אבל הוא מתחבר טוב יותר. הוא נבנה אחרת. כי בעצם מה שהיה קודם היה פחות טוב, פחות מתאים לנו, פחות זורם עם התדר של הנשמה. ואנחנו באנו הנה כדי להתפתח, ולפעמים צריך לשבור את הישן, ממש לשבור אותו, כדי ממש. להרכיב משהו חדש. וזה ממש מתבטא בשבר נפשי, שאתה ממש מרגיש את זה, מרגיש את זה, את, את הפירוק וההרכבה הזאת. זה ממש מרגיש לך שהתפרקת לגמרי, זהו, לא יכול להיות גרוע יותר. אבל דווקא משם, הנקודה החשוכה ביותר, זה דרך אגב האין והיאנג, דווקא בנקודה החשוכה, בצד החשוך, יש לך נקודה אחת של אור, ואתה צריך להיצמד לנקודה הזאת של אור, וככל שתתקרב לנקודה של אור, אז זה כמו שיש לך חושך ויש לך נר, אם אתה תתקרב לנר, אפילו שהנר מאיר עכשיו רק את הסביבה שלו, אם אתה תתקרב לנר, הוא יאיר את כל העולם שלך. להתאפס לזה, להתאפס לאור. זה משהו מאוד חשוב.
להתאפס לאור, מאמן. השם של הספר הבא שלך, להתאפס לאור.
האמת היא, כבר התחלתי לעבודה לספר הבא. זה כל מיני סיפורי המרכבה, אבל מרכבה מלשון להרכיב.
מדהים, מדהים.
יהיה מעניין.
מאמן.
אז רציתי לשאול אותך ככה, איך הרפיה עוזרת במשפרי החיים? כי אנחנו, יש לנו נטייה לאחז, לאחז ולהילחם ולהתנגד, ופה אתה בא ואומר, לא, דווקא תעשו את ההפך, תרפו.
אז אני חושב שטראסט או אמון, כן, זה באמת הדרך שבה אנחנו יכולים להבין ולתרגל את המקום של הטראסט, כי את המקום של ההרפיה. כי הטבע האנושי הוא באמת שקורה משהו לא טוב, אנחנו כמעט באופן אוטומטי, כמו שאמרתי יפה, אנחנו נאחזים. כמעט באופן אוטומטי. משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה, אנחנו נאחזים בו, רק שלא ילך, רק שלא יתרחש. זה טבע הישרדותי. זה לא מגיע מהחלקים הגבוהים שלנו, זה מגיע מחלקים אחרים. ההתעלות האמיתית מתרחשת כאשר אנחנו משננים וזוכרים ומרגישים, דבר ראשון, שאנחנו אף פעם לא לבד. זו האשליה, אם כבר מדברים על אשליות, אז זאת האשליה הכי גדולה שיש, שאנחנו לבד. אם היינו יודעים, אם היינו רואים, רחלי, כמה שמירה יש עלינו, אם היינו יודעות ויודעים כמה אנחנו מוקפות ומוקפים בצבאות של אור שמגינים עלינו, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים לבד, לעולם לא. אבל זה משהו שאנחנו צריכים לשנן, כי אנחנו מוגבלים על ידי חמשת החושים שלנו. אז אנחנו רוצים לשנן את זה, ולהזכיר לעצמנו כמו מנטרה.
זה נכון. יש לנו השגחה פרטית, יש לנו את הבורא, יש לנו צבא של מלאכים שרק מנחה אותנו, המדריכים שלנו, ואנחנו כל בוקר קוראים את ברכות השחר, כתוב שם עוזר ישראל בגבורה. זאת אומרת, דווקא שקשה לנו, כל ישראל ביחד, תמיד יהיה מי שיעזור. תמיד יהיה מי שיתקשר אליך, תמיד יש למי לפנות. יש, תפילו את הראש, יש. וזה בסדר לבקש עזרה. יש פה צבא של מלאכים גם על פני האדמה.
חד משמעית. חד משמעית. אבל אני מדבר על תקופות שהצבא שאנשים סביבנו לא נמצא. יש גם תקופות כאלו שצריך לזכור אותם. יש מקומות כאלו שסביבנו אנשים לא מבינים אותנו. ואנחנו עוברים משהו מאוד קשה ואנחנו נלצים ללבלד מחדש ואנחנו לא כזה נחמדים לסביבה החיצונית. בגלל שכל הרפש יוצא החוצה ואז אולי אנשים גם מתרחקים מאיתנו. אלה התקופות להיזכר שאנחנו יכולים, יכולות ויכולים להתחבר למקור שאנחנו מרגישים שם אהבה בלתי מותנית. אני יודע שאולי נשמע קצת גבוה, אבל זה שאיפה, זה אידיאל. האם אני חי ככה? לפעמים. לפעמים. לפעמים כן, לפעמים לא. הטראסט זה דבר ראשון, זה לזכור שאני יכול להרפות, להישען ושיתפסו אותי. בגלל זה השורה הזאת היא, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי. כשנגיע לשיר האחרון, שנראה לי זה עוד מעט, נכון? ממש
כן,
עוד מעט.
שזה ממש עוד דקה יש לנו.
זהו, אז זה מדהים, כי אני אחבר את זה. זהו, אני אחבר את זה, מדהים.
אז השיר האחרון שאנחנו כן. עוד מעט נשמע, נקרא תדליק את האור.
תדליק את האור. והשיר הזה, אפרופו משברים, השיר הזה נכתב בזמן הקורונה, שבזמן הקורונה פתאום זיהיתי וראיתי שהשליחות שלי והעסק שבניתי סביב השליחות שלי כבר לא מצליחים לפרנס את הבית כפי שזה היה לפני. והיה שם מבחן טראסט מטורף בתור המפרנס היחידי בבית דאז, שעד אז הכלכלה של הבית עליי, אבל הקורונה טרפה את הקלפים ודברים התחילו להשתנות. ואני זוכר שבאותה תקופה, יותר מאי פעם, חיזקתי את שריר הטרס מתוך ההבנה שזה לא עליי. זה לא על הכתפיים הצנומות שלי. יש פה משהו גדול הרבה יותר, עוצמתי הרבה יותר, שאני, זה כמו קליפת השום אל מול העוצמה שקיימת, ואני יכול, אני יכול, אני יכול להישען אחורנית. ובאותם ימים, אני אמרתי את המשפט הזה, כי אתה עמדי, אני חושב כל יום, מאות פעמים, מאות פעמים, מאות פעמים, פשוט שיננתי את זה, עד שזה הפך להיות חלק ממני, פשוט חלק ממני, ואז אני יכול להגיד לך שהחיבור שלי עד ליהדות היה מאוד 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 תלוש, היום החיבור של היהדות הוא יותר חזק, בעיקר לקבלה, הרבה יותר חזק, ויש לי את הדרך שלי אני מרגיש בעולם, אבל המשפט הזה זה קוד, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי, ולשנן, לשנן כל משפט או כל משפט אחר שמזכיר לכם, כן, שאתם לא לבד. והשינון, בסופו של דבר, יוצר מציאות חדשה. והשיר הזה נכתב על התקופה הזאת שהייתי צריך למצוא כל גרם של אמונה ואמון בתוכי, ובעיקר להרפות אחורנית, כדי שהנס יתרחש, ובאמת הנסים התרחשו, ועד היום אנחנו רואים ניסים גדולים. תודה לאל.
וואו, זה כל כך מרגש. לדעת שההשגחה הפרטית כל הזמן איתנו, שהבורא איתנו כל הזמן, ואנחנו יכולים לבקש פשוט, גם לזכור שבעצם התסריטים נקבעו מראש לפני שהנשמה ירדה הנה, שאנחנו באים לחוות פה גם את הטוב וגם את הרע, ומכל דבר אנחנו צומחים, וזה עצם הצמיחה הרוחנית שלנו. אז להרפות, יש פסוק שנקרא, הרפו ודעו כי אני האלוקים. הרפו ודעו, והייתה תקופה שהייתי משננת לעצמי, הרפו ודעו, הרפו ודעו, הרפו ודעו, כי זה כמו מנטרה כזאת, להזכיר לי, לשחרר, אני לא שולטת בעולם, אני לא שולטת בשום דבר פה, לשחרר, זה בסדר להיות עכשיו בכאב, אחר כך נעבור את זה, בוא נראה מה השלב הבא, זה כמו שהגיבורה בסרט עכשיו חובה קשיים נורא גדולים, אבל אתה יודע שהסרט יהיה אופטימי, בסוף היא תיפגש עם, מי שהיא אמורה להיות איתו, בסוף יקרה לה משהו טוב, אתה יודע את זה, ועדיין המקומות האלה זה המקומות שבונים אותנו, דווקא מתוך המשבר צומחים. אז תודה שאתה מזכיר לנו את זה, בדרך כל כך נפלאה, אנחנו נצא
לך.
עכשיו, נשמע את השיר, אני הייתי רחלי רביב גרינברג, מרצה לתודעה גבוהה, דניאל בן-ארי, חפשו אותו, פייסבוק, אינסטגרם, כל מקום פשוט תכתבו דניאל בן-ארי, וגם את השירים שלו ביוטיוב. ואנחנו נתראה בשבוע הבא במחשבת הבריאה, לעוד תכנים מעניינים, ואני חייבת להביא אותך עוד פעם, זה לא נגמר פה.
מהמם, אני רק אגיד שביוטיוב זה דניאל ואלה, זה לא דניאל, זה דניאל ואלה.
מעולה, דניאל ואלה.
תודה, תודה על הזכות, נשמה, תודה רבה.
לפעמים זה מרגיש שנשבר לי האמונה שלי ונבחן בדיוק שם אני לא מתפרק אני נזכר יצאתי לחפש את נשמתי לא מצאתי אותה במדבר ההיגיון רק בתוכי אני השקט מאחורי המסכות הרקיע האינסופי האוקיינוס הגדול אך לפעמים זה מרגיש שנשבר לי האמונה שלי במבחן בדיוק שם אני לא מתפרק אני נזכר